השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך, דוקטור ליאור רביד ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאור, מה שלומך?
שלום יותם, הכל טוב.
עושים תנ"ך?
עושים תנ"ך.
אז יאללה.
אז בוא נעשה תנ"ך.
הסופר שאלה על הכתב את סיפורן של לאה ורחל היה רב אומן, אין דרך אחרת להציג את זה. כדרכם של סופרי התנ"ך, הוא גם הקפיד היטב על צנעתם וכבודם של הגיבורים שאת קורותיהם הוא מספר. ככל סופרי התנ"ך, הוא משאיר את המציצנות, את הפורנוגרפיה, שהיא כאילו כתיבת אמה, את התיאורים לסופרים שיוולדו אלפי שנים אחרי זמנו. זאת אומרת לנו, המספר לא אומר כמעט כלום על החיים שראתה לאה בביתו של הגבר שלא רצה לשאת אותה, יעקב, על החיים שראתה רחל עם הגבר שרצה לשאת אותה, עד ששום מכשול לא עמד בפניו, והוא לא הרפה לרגע מהרצון הזה. ובכל זאת, התנ"ך בדרכו המאופקת והגאונית, יש יגידו, הוא השאיר לנו איזשהו חריר, איזשהו צוהר חבוי וקטן, שנוכל להציץ ממרחק הזמן, ולראות את חיי הנישואין של שתי החיות האלה, וקצת לספק את היצר המציצנות הזה, שבכל זאת טבוע בנו. אבל כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו נצטרך לתת את הדעת למסתוריות של הכתיבה המקראית. זה בעצם טקסט שנכתב אלפי שנים אחורה בשפה שהיא דומה, אבל מאוד מאוד שונה מהשפה שלנו, ולעיני הקורא המבין, שזוהת, הטקסט הזה מתמסר, וככה נוכל ללמוד על צפונותיו ועל הדברים שמאחורה.
נכון. מה שאתה מציין כאן בצדק, זה הפער העצום בין הכתיבה המודרנית של ימינו לבין הדרך המאוד מאוד מאופקת ומצמצמת של הסיפור המקראי. אנחנו עמדנו על זה כבר בפרקים הקודמים שלנו, אבל אני חייבת להעיר בעניין הזה דבר מרכזי, כי הוא יעמוד במרכז התוכנית שלנו היום. העובדה שהתנ"ך כתוב בחיסכון כל כך גדול, ושכל מילה שיכולה הייתה להיחסך נחסכה, חיווה את כותבי התנ"ך למצוא איזושהי טכניקה להאריך באלף את הסיפור מבלי להוסיף לו אף מילה. דהיינו, לתת לך סיפור שהוא ארוך ממספר המילים המצויות בו, או במילים אחרות, אנחנו יכולים לבוא ולומר שבתנ"ך מתקיים הפרדוקס הנפלא, שהשלם גדול מסכום החלקים שמרכיבים אותו. כלומר, יש לנו כאן סיפור שהוא יותר ארוך ממספר המילים שמרכיבות אותו. והדבר בא ואומר דבר כזה, שכדי להוסיף אינפורמציה לסיפור מבלי להוסיף לו מילים, כותבי התנ"ך מצאו כל מיני טכניקות להרחיב את היריעה הסיפורית. דרך אחת הייתה דרך ההנגדה, אנחנו כבר רמזנו עליה בפרק הקודם. דרך ההנגדה אומרת שעל ידי זה שאתה מאפיין גיבור אחד, אתה אומר גם משהו על הגיבור השני. ואם אתה בא ואומר שרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ועיני לאה רכות, אתה רומז משהו גם על לאה, שללבן הייתה בת אחת מאוד יפה, ובת אחת כנראה לא יפה. זה מה שאתה מבין, כי יש לנו כאן דמות שעומדת בניגוד לדמות השנייה.
אז בואי נראה באמת כמה טכניקות כאלה, וזה מעניין ומאוד מרתק.
אוקיי, אז ניקח דוגמה אחת. אלה השמות, כן? והנושא הזה גם ילווה אותנו בהמשך. למשל, האדם הראשון. האדם הראשון נקרא אדם, מכיוון שאלוהים יצר אותו מאדמה, מאפר, נקרא בשנייה, ויצר אדוני אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. במילים אחרות, הוא יצר נפש חיה מהאדמה, ולכן הוא קרא לו אדם.
מה יותר רגיוני?
אין שום דבר יותר רגיוני כן. מזה. עוד דוגמה אחת. התנך מספר על איש בשם נבל, נבל הקרמלי. קשה להאמין שמישהי נתנה לבן שלה את השם נבל.
במשמעות הזאת.
במשמעות הזאת, וזו המשמעות. אלא מספר המקראי אומר את הדברים האלה. ואיש במעון ומעשר בקרמל, שמות של מקומות. והאיש גדול מאוד, דהיינו עשיר, ושם האיש נבל. וכדי שלא יהיה לך ספק שנבל זה רשע, אומר הכתוב את הדברים האלה. והאיש קשה ורע מעללים. דהיינו, נבל שווה איש קשה ורע מעללים. במילים אחרות, השימוש בשמות הגיבורים בא לומר לך משהו על דמותו של האיש, על האופי שלו. על המאפיינים שלו, לא על הצורה החיצונית, זה אנחנו לא נמצא, אבל אתה מאפיין את האדם במילה אחת, בשם שלו. כאשר אנחנו מגיעים אל הסיפור שלפנינו, של יעקב ונשותיו וילדיו, אנחנו מוצאים שהמחבר המקראי השתמש בטכניקה של מתן שמות, כדי לספר סיפור סמוי בתוך סיפור גלוי.
אז בואי נתחיל לדבר על השמות, נתחיל מהקלים יותר אולי, ואחר כך נתקדם נכון. למטיבי לכת.
בסדר גמור. יש לנו שלוש נשים, רבקה, לאה ורחל. רבקה באה מלשון מרבק, רבקה מרבק, שמשמעו עגל מפותם. או במקרה שלנו אישה שמנה ובריאת בשר. בעולם הקדום נשים מלאות נחשבו לנשים יפות, שלא סבלו חרפת רעב. וכאן הכתוב מגלה לנו שרבקה הייתה אישה שמנה ויפה.
זה בסדר. אגב, גם היום אני מכיר כמה נשים שמנות ומאוד יפות.
בהחלט. נהדר. גם רנואר אהב נשים שמנות ויפות.
וגם בוטרו הקולומביאני העכשווי מפסל פסלים של נשים וגברים שמנים, והיצירות שלו מפורסמות בכל העולם.
נכון, אנחנו מסכימים שזה לא האינדיקציה ליופי. אבל אתה יודע איפה זה האינדיקציה ליופי? בתנך. כי התנך רואה מלאות גוף עם בריאות ועם שפע. לעומת זאת, רזון נתפס כמאפיין של רעב. וכאן יש לנו את הסיפור של שבע השנים של הטובות ושבע השנים הרעות.
הפרות השמנות והפרות הרזות. זה די ברור מה הפרות הטובות.
נכון מאוד. נכון. אמרת פרה? אמרת לאה?
אוקיי.
אמרת לאה? לאה באקדית, שזאת הייתה השפה, שפת הדיבור בחרן, לאה היא פרה.
בשום מה אני חשבתי שלאה היא עייפה, כי זו העברית שלנו.
כי זו העברית של ימינו. לאה בלשון הפתנך היא פרה.
אוקיי.
ורחל היא כבשה בוגרת.
שזה ישתמר.
שזה ישתמר, זה גם היום אנחנו מכירים את הביטוי. במילים אחרות, אנחנו באים ואומרים של רבקה, לאה ורחל, שנולדו במשק צון מסגשג, נקראו על שם חיות נותנות חלב. מה יכול להיות יותר פשוט מזה?
זה אגב הגיוני, היום יש המון שמות של בנים ובנות, שמות של עצים, וזה לא נראה לאף אחד לא הגיוני.
נכון, אבל אתה יכול להיות שיקראו לך בשם אילן, או משפחת זית, אבל זה לא אומר שום דבר כמאפיין.
נכון.
פה השמות שלושת השמות של שלוש אנשים באים לומר לך שאלה נשים שנולדו במשק צון מסגשג, ולכן הם נקראו על שם חיות נותנות חלב.
מה עם יעקב?
כאן אנחנו מתחילים להסתבך. המסורת היהודית מתארת את יעקב באהבה גדולה, כאיש טוב לב, ישר ונעים הליכות.
זו המסורת.
זו המסורת, וזה דבר שהסופר המקראי לעולם לא היה מסכים לו. האמת היא הפוכה. האמת היא שהסופר המקראי לא הפסיד אף הזדמנות להשתלח ביעקב ולתאר אותו באופן שלילי.
אבל השם יעקב לא נשמע לי כל כך נורא בעברית של ימינו.
בוא נבדוק.
אוקיי.
שמו של יעקב נגזר מהשורש עין קוף בית, עקב. ושלו, בלשון התנך, שלושה פירושים שונים שאנחנו מכירים שניים. הפירוש הראשון שמוכר לכולם הוא החלק האחורי של כף הרגל, שהרי יעקב נולד כשהוא אוחז בעקבו של עשיו.
זה מוכר.
וזה מוכר וזה לא מרחיב את הסיפור. השימוש השני הוא מלשון לעקוב אחרי מישהו, אתה הולך בעקבותיו של מישהו, וגם זה לא בעיה, ואני מצטטת, אחרי שעשיו יצא להגיח לאוויר העולם, הגיח גם יעקב, וכך נאמר, ואחרי כן יצא אחיו, דהיינו יעקב, וידו אוחזת בעקב עשיו, ועיקרי שמו יעקב, כי הוא גם בא בעקבות וגם אחז בעקב אחיו. עד כאן לא הרחבנו את היריעה הסיפורית בכל זה.
וגם עם כל הכבוד לא אמרנו שום דבר רע כל כך על יעקב.
עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך. בעברית של ימינו, אדם דובר אמת נקרא ישר, או ישר כמו סרגל. אתה לא נראה סרגל, אתה לא נראה ישר.
גם אם אני כפוף ואני אמין, אני ישר.
אתה ישר כי דרכיך ישרות, ואתה אדם שניתן לסמוך עליו, כי אתה דובר אמת. זה הכל. בעברית של ימינו, אדם שמשקר נקרא שקרן או רמאי. בלשון התנך הוא נקרא עקוב. עקוב הוא ההפך מישר. עקוב הוא אדם שדרכו עקומה, פטלטלה. ואני אתן לך שתיים או שלוש דוגמאות. למשל, הנביא ירמיהו השתמש בשלל דימויים המתארים דברי שקר ובגידה. ובכללם המילה יעקוב, וכך אומר הנביא ירמיהו. מי יתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי, ואלכה מאיתם. ועכשיו הוא מנמק מדוע. כי כולם מנאפים, עצרת בוגדים. והוא ממשיך וממשיך ואומר, איש מרעהו ישמרו. ולמה ישמרו? ועל כל אח, אל תבטחו. כי כל אח עקוב יעקוב. וכל רע, חבר, רחיל יהלוך, ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו. לימדו לשונם דבר שקר. במילים אחרות, עקוב יעקב, בלשונו של הנביא ירמיהו, זה אדם שהולך רחיל, שלשונו מהטלת ברעהו, שאמת הוא לא מדבר, שלימד את לשונו דבר שקר.
זאת אומרת, מכל ההקבלות האלה של זוגות המילים, אנחנו מבינים שיעקב ויעקב, השורש הזה מדבר על שקרן, רמאי, מהטל, ומישהו שפי וליבו לא שווים.
אז אתה יודע מה? אני אתן עוד דוגמה אחת ונסתפק, ויש הרבה מעבר לזה. אומר מחבר ספר תהילים, מם א', הוא אומר ככה, יחד עליי התלחשו כל שונאי, עוד פעם רכילות, עליי יחשבו רע לי, דבר בליעל יצוק בו. ועכשיו הוא אומר את הדבר הבא, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, האדם הכי קרוב אליי, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקף. כלומר, גם האיש שבטחתי בו יותר מכל אדם אחר, שיקר עליי, לכלך, אמר דבר שאיננו נכון, והוא שייך לאותם אלה שמתלחשים כנגדו, ושאותם הוא מגדיר שונאים.
השורש הזה אגב השתמר עד היום בביטוי והיה העקוב למישור, מובן של הר, של משהו עקום בתווי השטח, הוא נהיה ישר.
נכון מאוד, את זה באמת אנחנו מוצאים בספר ישעיהו, פרק מם, והיה העקוב למישור. אני גאה שידעת לומר את הדברים האלה.
למדתי טוב.
הייתה לך מורה טובה.
כן.
אבל עכשיו השאלה שעומדת לפתחנו, האם מחבר ספר בראשית שקרא ליעקב בשם יעקב, התכוון לשני המובנים הראשונים, אחד שבא בעקבות השני ובמונח עקב, או שבעצם הוא בעיקר התכוון לפירוש השלילי שבא לומר משהו בגנותו של יעקב. אז בוא נסתכל על מה שאומר הטקסט המקראי. הטקסט המקראי מספר שיעקב, על כך גם דיברנו, גזל או התחפש לאחיו התאום, כדי לקחת או לגזול ממנו את מעמד הבכורה, שהוא לא היה ראוי לו. כבר בסיפור הזה יש איזשהו אמירה מאוד לא יפה על יעקב.
רמאית משהו? מה זה לא יפה?
כן. מגיע עשיו ומבקש לקבל את הברכה שאח חמקה ממנו. והטקסט אומר את הדבר הבא. ויאמר יצחק לעשיו, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. ויאמר עשיו, אחי קרא שמו יעקב ויעקבני. זה פעמיים, כלומר רימה אותי פעמיים, את בחורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי, גם וגם. ניקח עוד דוגמה אחת, ויש הרבה. כאשר יעקב ובני משפחתו נמלטו מחרן, לבן דלק אחריהם והשיגם. וכמובן התפתחה אותה מריבה בין שני האנשים האלה. וכך אומר המספר, איך ברח יעקב מלבן? ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי. גנבת לב זו
רמאות, מה שאנחנו היום קוראים גנבת דעת. בדיוק. הדעת הייתה פעם בלשון התנך בלב.
גנבת לב היא רמאות. עד בלי הגיד לו כי בורח הוא. ובהמשך אומר לבן ליעקב, ותנהג את בנותיי כשבויות חרב. בוא נסתכל שנייה אחת על הדברים האלה. תנהג את בנותיי כשבויות חרב. מה זה צריך להיות?
אבל הם נשותיו.
הם נשותיו. אבל בוא נזכיר דבר אחד. אנחנו זוכרים שיעקב שנה את לאה, ואנחנו זוכרים שכאשר רחל הרגישה שהיא לא מסוגלת יותר לסבול את הקרותה, ושהמוות טוב מחייה, היא זועקת, היא אומרת לו, הבה לי בנים ועין, מתה אנוכי. ואז נאמר לנו, ואיחר אף יעקב ברחל, ואומר לה, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. הביטוי חרון אף, ואיחר אף יעקב, בא לומר זעם. וחרון אף איננו, לא בא ללמד אותנו שיעקב קצת התעצבן על אשתו. חרון אף זה זעם נוראי. ובאמת כאן הפגישה בין שני אנשים, יעקב ולבן, מסתיימת בכך שיעקב ובני משפחתו המשיכו הלאה, אבל עוד קודם לכן יעקב ולבן קורטים ברית, ובברית הזאת נשבע יעקב ללבן להתנהג בצורה ראויה עם שתי הנשים שלו. אף אב בתנך זולת לבן לא משביע את החתן שלו להיות הוגן וישר עם שתי בנותיו, זולת לבן עם יעקב.
אתם מאזינים עושים תנ"ך, עושים תנ"ך. אתם מאזינים מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אז יש לנו בעצם המון רמזים, גם בשם עצמו, וגם בהתנהגות, וגם באיך דמויות אחרות סביב יעקב מתייחסות אליו, שמראות לנו שיעקב לא מי יודע מה, בלשון המתה סמל תוהר, ניקיון הכפיים, והאיש הרגוע לאדמות, והאיש הכי נחמד ונעים ההליכות, ולעומתו לבן,
לבן זה בדיוק ההפך, לבן זה שם שמסמל את התוהר. אומר הנביא ישעיהו, אם יהיו חטאיכם כשנים, שני זה הצבע האדום, כשלג ילבינו אם תחזרו בתשובה. יש לנו פה בעיה, לבן מסמל את סמל התואר, לבן אנחנו יודעים רימה את יעקב, והסילו את לאה על חשבונה של רחל, הוא הסיא אותה במרמה.
אז הוא אמור להיות רמאי.
הוא אמור להיות רמאי, בקונטקסט שלנו, לא בקונטקסט המקראי. בקונטקסט המקראי, לאה הייתה אמורה להיות אשתו הבחירה והראשונה של יעקב.
זאת אומרת, בעצם לבן עשה מה שהיה מוטל עליו לעשות, מילא את חובתו, גם אם זה אומר לעשות מעשה שבעינינו נחשב רמייה.
נכון, ושאלה עוד יותר גדולה היא, מי בדיוק היה פורח עיניים? אם אנחנו מסתכלים על הטקסט המקראי, לאה הייתה האם של שתי מלכויות. הראשונה, היא הייתה אמו של יהודה, שלימים דוד, המלך הראשון, יהיה משבט יהודה. כלומר, היא הייתה אם המלוכה. והיא גם הייתה האם של שבט לוי. זה השבט שממנו באו, באה הכהונה הגדולה. ואם אתה רוצה, אנחנו יכולים גם לבוא ולומר שהיא הייתה אמו הקדומה של רן לוי, מייסד שבט הפודקסטרים. אבל מה שבטוח, שהיא הייתה אמא של שתי מלכויות. והיא ולא רחל, על פי הסיפור המקראי, נועדה להיות אשתו הראשונה של יעקב. אלא מה? יעקב התאהב ברחל, וכל העלילה הסתבכה.
ואם כבר אנחנו רוצים צדק פואטי בראייה שלנו, אז כמו שיעקב גזל באיזשהו מקום את בחורתו של עשיו, אז יכול להיות שהוא קיבל איפשהו כגמולו, שלבן גזל את שכרו והסילו קלה, שהוא לא כל כך התכוון לשאת אותה מלכתחילה.
זה נכון מאוד.
אז יש צדק.
אני אוסיף לזה. קודם כל, יש בזה איזשהו איזון, ועל כך כבר עמדו כל מיני פרשנים. הוא נשא ראשונה את האישה, שעל פי התיאולוגיה של התנ"ך, נועדה להיות אשתו הראשונה. אבל יעקב, כבר אמרנו, רצה לשאת את האישה שלא נועדה לו. היא רחל. ולכן כל העלילה מסתבכת. בבית יעקב נולדו 12 בנים.
עכשיו תגידי לי שגם השמות שלהם, מאחוריהם יש סיפורים וסודות.
אני אגיד לך יותר מזה. 12 בני יעקב הם 12 תחנות בחיי הנישואים של לאה ושל רחל. הם 12 תחנות שכל אחת מהם נותנת לנו סיפור על המצב או על מעמדה או של לאה או של רחל. וכאשר אנחנו מסכמים את 12 השמות שעליהם אנחנו הולכים לדבר עכשיו, מתברר לנו שיעקב, את מי בדיוק הוא אוהב? את רחל? הוא אוהב את לאה. בואו נתקדם ונעבור דרך 12 התחנות האלה, ונראה איך המספר מספר סיפור גלוי, ובתוכו הוא תומן סיפור סמוי. לפי המסופר, לאה ורחל העניקו לבניהם את השמות ופירשו אותם. לאה העניקה את שמות הבנים שילדה היא, ואת שמות הבנים שילדה שפחתה זלפה, שהרי בני השפחה שייכים לגברת. רחל פירשה את השמות של הבנים שנולדו במחנה שלה, שהיא ושפחתה בלהה ילדו. נתחיל בשמות של הבנים של לאה. אוקיי? ודרך שמות הבנים נקשיב לקולה של אישה, שמספרת על חיים שראתה בבית בעלה, למין היום שאביה הכניס אותה במרמה למיטת כלולותיה של אחותה. לפי המסופר, שנה יעקב את לאה ואהב את רחל. ויהב יעקב את רחל מלאה, ויר אדוני כשנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל עקרה. טוב, דיברנו על הסיבות של השנאה של יעקב ללאה, ובכל זאת, למרות שנאתו אליה, הוא לא הדיר את עצמו ממנה, ולאה הרתה וילדה לו בן בחור. לידה של בן בחור ובריא בתנך היא אירוע משמח. האמת היא שהיא...
גם היום.
גם היום, זה אירוע משמח בכל משפחה. אך בעולם שבו שיעורי התמותה של הנולדים ושל היולדות היו כל כך גבוהים, כל הריון שהחל והסתיים בשלום נחשב לחסד של האלוהים. ולכן שמות רבים בתנך מתארים את התודה של האדם לאלוהים. יש לך ישמעאל שמתפרש כשמעאל, יהושע, ישעיה, הושע, מתפרשים כישועתו של אלוהים, ושמואל מתפרש כשמואל, ואנחנו יכולים לתת עשרות דוגמאות כאלה.
אז הבן הראשון של לאה שמו?
ראובן. עכשיו, היינו מצפים שלאה שנואה, שאלוהים פתח את רחמה, והציב אותה לפני רחל, תגיד לו תודה על החסד שעשה אימא, ובכך שהעניק לה בן בחור, אלא שלאה לא אמרה תודה. היא פירשה את השם של ראובן במילים הבאות. ותהר לאה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, ראה אדוני בעוני, ואתה יאהבני אישי. לשורש ענה, ראה אלוהים בעוני, יש משמעויות שונות, כמו לשורש עקב שעליו אנחנו דיברנו קודם. ענה עי נון היי, מתפרש בנתן תשובה מילי בקשה.
שזה היום, גם אנחנו ככה מפרשים את ענה היום.
נכון, ואנחנו גם מפרשים היום את זה במובן של עינוי פיזי, השפלה וביזוי. בלשון התנך, לשורש זה משמעות נוספת שלא קיימת בלשון של העברית של ימינו.
והיא? כמו...
והיא אונס.
אונס.
אונס. בלשון התנך, גבר שאנס אישה, אינה אותה.
השורש אנס לא קיים.
לא קיים. לא קיים במובן הזה. פעם אחת אנחנו מוצאים אותו בלשון של להכריח, ולהכריח לשתות יין.
הבנתי, שזה ולא... לא, זה לא המצב.
נכון.
אז תני לנו כמה דוגמאות באמת מהתנך שנראה שתפוע על ענה בלשון אונס.
נכון, למשל. יש לנו את הסיפור של אונס דינה שהייתה בת יעקב. שכם בן חמור אינה את דינה, כלומר הוא אנס אותה. יש לנו סיפור אחר שמספר שאמנון, בנו הבכור של דוד, אינה, דהיינו אנס, את תמר. ספר דברים קובע שגבר שאינה נערה חייב לשאת אותה. במילים אחרות, השורש ענה בלשון התנך מעיד על כל האפשרויות שמנינו, והוא גם מעיד על האפשרות, וזה לשון התנך, שייתכן שהיה לנו כאן עינוי ביזוי, גם בלשון שלנו, אבל גם במשמעויות שהתנך נותן.
אבל יורם, מבחינת החוק הקדום, אני זוכר שגם דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, גבר לא יכול לנוס את אשתו, גם אם הוא טכנית עושה את הפעולה הזאת, כי אשתו הייתה קניינו, היא הרכוש שלו, נכון, זה מותר לו.
נכון.
מותר ברמת אפשרי, יש היתר.
נכון מאוד. המשפט הקדום והמשפט המודרני זה לא אותו דבר, ואסור לנו לעשות פה גזרה שווה. מבחינת החוק הקדום, גבר לא יכול היה לאנוס את אשתו, ובו אנחנו נרד מהפירוש הזה, אבל...
לכל הפחות, לפי מה שאת אומרת, הוא ביזה או השפיל אותה, והתנהג אליה לא יפה, לכל הפחות.
במינימום העדין ביותר, וזה הפירוש של לאה נותנת לשמו של ראובן. עכשיו היא נכנסת להיריון שני, ויולדת את שמעון.
ומה כתוב על זה?
היא אומרת ככה, כי שמע אדוני כי שנועה אנוכי.
עדיין.
שוב, עדיין שנועה. ויתן לי גם את זה, את שמעון. כלומר, גם בשם של, בשל שמעון, היא מעידה שהיא אישה שנועה. אז יש לנו בן
אחד... אין פה תודה, אין פה שמחה, יש פה אלוהים שמע את העובדה שאני שנועה. זאת אומרת, היא ממש מדגישה את, את השנאה אליה, זה הדבר הכי חשוב.
יש לנו כאן שני בנים, אחד, שהשם שלו מתפרש כעינוי, פיזי,
או יותר,
או יותר, והשני שבא ומחזק את השם הראשון, ואומר, אני אישה שנועה על בעלי. ואז היא נכנסת להיריון בפעם השלישית.
ועכשיו מה כתוב?
ועכשיו נאמר לנו כך, ותרעוד ותלד ותומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי.
יש איזה שיפור קל במצב העניינים, אני שומע.
נכון מאוד. לאה בשלב הזה חובקת שלושה בנים, ואנחנו בהחלט יכולים לחוש שהטון המטריס הזה נעלם, ויש בזה כבר איזשהו נימה אופטימית. ואז לאה הוולדנית נכנסת להיריון פעם רביעית, ונולד יהודה. יהודה בא מלשון הודיה.
הודיה, וזה ברור.
הודיה, ובפעם הרביעית, עם הבן הרביעי, לאה סוף סוף אומרת תודה. כלומר, מעמדה הולך ומשתפר. אז נאמר לנו כך, ותהר עוד ותלד בן, ותומר הפעם עודה מלשון תודה את אדוני. על כן קראה שמו יהודה.
ומעניין שהיא אומרת, הפעם עודה את אדוני. זאת אומרת, בניגוד לפעמים הקודמות, שלא ממש עודתי, והתעסקתי בעניינים שלי, כי הייתי השנואה עמוקה, המושפלת, ואולי יותר.
נכון.
והפעם אני מודה כבר, כי זה כבר משמעותי. רביעה זה משמעותי.
נכון. על פי, אם אנחנו לוקחים את הסולם של לאה, ומסתכלים על כל בן ובן, כעל שלב בחייה, אנחנו יכולים לראות שמהמקום הנמוך ביותר, וזה העינוי, היא עולה שלב לשנואה, עולה שלב לאופטימיות
בשם
של, כן, של לוי, היא כבר בפירוש לא שנואה, ועכשיו היא אומרת תודה לאלוהים, ואז היא יוצרת מלדת.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
לפי סדר הלידות בבית יעקב, בלהה יולדת לרחל. אבל אנחנו מחכה עם השמות של הבנים שנולדו במחנה.
באגף הרחלי, ונחזור לאגף הלאי.
נכון, אנחנו נמשיך עם השמות שנתנה לאה. לפי סדר הדברים הזה, לאה עצרה מלדת, והיא לוקחת את שפחתה, את זלפה, ונותנת אותה ליעקב.
ונזכיר כדי... למאזינים, שילדיה של השפחה נחשבים, ברמת החוק המקראי, ברמת הנוהג, כילדיה של האישה הבחירה, דהיינו עם ילדיה של לאה.
נכון מאוד, ולכן לאה זאת שנותנת...
את השמות.
את השמות שילדה השפחה זלפה. אוקיי, אז הבן הראשון שילדה זלפה, היה גד. ואיך לאה מפרשת את השם? בא גד, ותקרא את שמו גד. גד פירושו מזל. בגד במזל. ואז השפחה יולדת בשנית, ונולד אשר, ואומרת לאה, ותומר לאה באושרי, כי אישרוני בנות, בנות רואות אותי אישה מאושרת, ולכן היא קראה את שמו אשר.
זאת אומרת, יש פה ממש הדרגתיות מהאישה שאולי בעלה אנס אותה, עד למצב של מישהי שהולכת והיא שמחה ומאושרת.
נכון מאוד. לאה הופכת להיות אישה מאושרת, ולכן היא קוראת לבנה אשר, ומלשון של אושר. עכשיו, כן, עכשיו, כדי להוסיף שמחה על שמחה, היא נכנסת להיריון עוד 3 פעמים, ונולדים לה 3 ילדים, 2 בנים ובת.
ונעבור על השמות שלהם.
ונעבור על השמות שלהם. הבן החמישי, היא קוראת לו יששכר, ומפרשת למה. נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר.
הופה, יעקב נהיה אישי פתאום, לא יענני. זאת אומרת, יש ביניהם איזה כבר,
בדיוק.
הוא האיש שלי, זה אפילו נשמע כמו חיבה.
נכון. אתה מוצא את השינוי בניואנסים האלה, הוא פתאום הופך להיות האיש שלי.
שלי.
האיש שלי. ואם אתה רוצה להוסיף שמחה על שמחה, בוא נסתכל איך היא מכנה את בנה השישי, שהיא עצמה יולדת. אז זבולון. אמרנו, ודאי, זבולון. אז יששכר זה שכר כמובן, ויולדת בפעם השישית את זבולון. וכך נאמר לנו. ותר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, ותומר לאה, זוודני אלוהים אותי זה וטוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו 6 בנים, ותקרא שמו זבולון.
זה סופרלטיבים לכולם, לאל, לבעלה, לכולם.
בוא נראה. אז קודם כל היא אומרת, זוודני אלוהים זבד טוב. זבד בלשון התנך, ובעצם עד ימינו למי שמכיר את השפה, זבד פירושו מתנה או שי, או מנחה שמנה ודשנה. אז היא אומרת, אלוהים נתן לי בבן האחרון הזה, מתנה שמנה ודשנה. הפעם יזבלני אישי, זבול זה מקדש או ארמון. הבעל שלי...
יסגוד לי.
יסגוד לי, כי מי גר במקדש או בארמון?
המלכה.
המלכה.
המלכה האם במקרה הזה, זה מתחבר יפה.
נכון, נכון מאוד. ואנחנו מוצאים את זה בדברים שהיא אומרת. הבעל שלי התייחס אליי כאל מלכה, ולכן היא קוראת לו זבולון. וזה משקף את המעמד שאליו היא הגיעה. לבסוף היא ילדה גם מדינה, ואת שמה היא לא דרשה. אז בוא נסתכל ככה. סולם השמות שהעניקה לאה לבניה, מנציח את שנות נישואיה הראשונות והאומללות. והוא מנציח גם את התמורות הנפלאות שהתרחשו בחייה מלידה ללידה. נתון שלא עולה בשום אופן מקריאה שטחית של התנך.
זאת אומרת, עם השמות אנחנו רואים בעצם את התקדמות הקריירה האימהית של לאה, אנחנו... מאישה ומעמדית של אישה שנואה מוכה ואולי יותר, עד למישהי שאומרת אני המלכה של הבית.
לגמרי.
ורחל?
רחל, הסולם השמות של רחל הוא סולם יורד.
את יודעת, זה שעולה וזו שיורדת.
בדיוק ככה. בשמות שנותנת רחל לבנים שלה, אין שמחה ולא תהיה שמחה. רחל האהובה ראתה, לפחות לפי הטקסט המקראי, במו עיניה, איך מהיריון להיריון משפרת אחותה השנואה, את מעמדה בבית יעקב.
אז רחל לא מצליחה להרות, היא הכרה, מה היא עושה?
היא נותנת את השפחה שלה את בלהה ליעקב, כדי שיוליד לה בן. בדיוק מה שעשתה שרה לפניה שנים רבות קודם לחיים.
ולאה, אחותה באיזשהו שלב גם.
כן, נכון. אוקיי. ובלהה נכנסת להיריון ויולדת בן. עכשיו, כמו שאמרת קודם, בן השפחה ובן הגבירה, ולכן רחל נתנה לבן של השפחה את השם דן, והיא מפרשת, דנני אלוהים וגם שמע בקולי ויתן לי בן, ועל כן קראה שמו דן. דנני אלוהים, שפטני אלוהים. אלוהים שפט את לאה, דן זה שופט, זה מקובל, זה קיים גם בלשון ימינו. הוא שפט את רחל לעקרות ממושכת, אחרת אין פה שום משמעות לשם. רחל לא ידעה למה אלוהים שופט אותה, אבל היא ידעה...
אבל יש פה מינימת הדברים, אני מרגיש שיש איזושהי הסכמה. זאת אומרת, היא מסכימה עם הגורל.
היא לא יכולה להתווכח, זה המצב שלה. היא הכרה, היא מכירה בעובדה.
אבל זה לא איזה זעקה, זה לא איזה...
היא זעקה קודם.
לא, אני אומר, זה לא איזושהי זעקה כמו שזעקה לאה בתחילת הדרך, אלא משהו יותר מתון.
נכון, אבל היא מנציחה בשם של דן את העובדה שאלוהים גזר עליה עקרות. דנני אלוהים, אחרת אנחנו לא יודעים, לא יכולים לפרש את השם הזה, אחרת. אחר כך היא נכנסת להיריון, השפחה, פעם שנייה, ויולדת בן, ורחל קוראת לו נפתלי, ואומרת, נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי וגם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי.
בשם, זה דרמה.
נכון, ובשם נפתלי מנציחה רחל את המאבק שהתקיים בינה לבין אחותה, בבית יעקב.
זאת אומרת, היא לא מודה לאל, היא לא מדברת על בעלה שאוהב אותה ומלטף אותה לפני השינה, היא מדברת על המעמד בבית, שברור לנו שזה מה שהעסיק אותה, והיא אומרת, הצלחתי, יכולתי לה, אני עכשיו חזקה יותר, או הבן הזה גורם לי להיות במרוץ.
ואתה יכול להוסיף על זה. עכשיו היא נכנסת סוף סוף להיריון. וכך אומר הכתוב, הבן השלישי שנולד במחנה של רחל, היה סוף סוף הבן שלה, יוסף.
פרי ביטנה.
פרי ביטנה, הבן שחיכתה לו שנים רבות. וכך אומר הכתוב, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה, ותהר ותלד בן ותומר. עכשיו היא מפרשת את שמו, אסף אלוהים את חרפתי. אוקיי? העקרות נחשבה לה חרפה. אנחנו חזרנו ודיברנו בכל הפרקים הקודמים, שהאישה הייתה חייבת להרות, ואישה עקרה לא מילאה את יהודה, והיא הייתה חרפה בעיני עצמה ובעיני הסביבה. וזה בדיוק המילים של רחל. אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא שמו יוסף. ואז היא אומרת עוד דבר, יוסף לי אדוני בן אחר.
זאת אומרת, עידון של המשפט הקודם באיזשהו מקום?
או בקשה שאלוהים ייתן לה עוד בן אחד. רחל מבקשת בן שני, ואלוהים נעתר לבקשה של רחל, והוא נותן לה באמת בן שני, אבל הוא לא נעתר לה לטובה. ורחל נכנסת להיריון פעם שנייה, אבל משהו השתבש בעת הלידה, וברגע האחרון לחיי הקצרים ובאמת האומללים כל כך, היא הספיקה להעניק לבנה השני את שמו הנורא. בוא נקרא. ותלד רחל ותקש בלידתה. הלידה הייתה קשה. והיא בהקשותה בלידתה, ותומר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו, דהיינו יעקב, קרא לו בנימין. למילה און, שתי משמעויות סותרות בתנך. או סותרות בכלל. און הוא כוח וחוסן, זה פירוש אחד. און מתפרש גם במשמעות הפוכה לחלוטין, של מוות, צער ואבל. ומפיה של אישה גוססת, שזו לה נשמת חייה האחרונה, השם בן אוני איננו מתפרש ככוח ועוצמה, כי אם במשמעות של מוות, הבן שמבשר את מותי, או הבן שהביא למותי. יעקב שינה את שמו של בן אוני.
שזה אגב לא מוזכר בשום מקום, זאת אומרת, האבא לא נותן את השמות. כל הסיפור הזה, כל 12 הבנים, וגם הבנות אגב, ניתנים השמות על ידי האם.
נכון מאוד.
אז למה שינה יעקב את השם?
כי אתה לא יכול לקרוא...
שם כזה.
אתה לא יכול לקרוא לבן בן מוות. ולכן הוא משנה את השם לבנימין, שגם לו יש פירוש. השם בנימין פירושו בן הדרום, שכן ימין בלשון התנך מורה על צד דרום, ובנימין נולד בארץ כנען הנמצאת מדרום לחרן. בואו נסכם את הדברים שאמרנו כאן. מנקודת מבט ספרותית, סולם שמות בני יעקב שעל שלביו טיפסנו וירדנו, הוא מלאכת מחשבת. הוא אומנות צרופה המספרת לקורא סיפור סמוי בתוך סיפור גלוי. הסיפור הגלוי זה סיפור אהבתו הגדולה של יעקב לרחל. מתוך שמות הבנים אנחנו מקבלים סיפור לגמרי אחר. אנחנו מקבלים את הסיפור של האישה השנואה והכאובה, שמשלב לשלב הופכת לאישה אהובה ומאושרת. ואנחנו מקבלים את הסיפור של האישה האהובה, רחל, שכל שלב בסולם השמות שנתנה לבניה, מעיד על שקיעה ועל דעיכה.
סיפור אהבתו של יעקב לרחל נגע לליבנו, כי אנחנו אוהבים סיפורי אהבה, ליאורה, מה לעשות, מי לא אוהב סיפורי אהבה? אך אם יש ערך כלשהו לבקשה האחרונה שמשמיע אדם לפני מותו, בואי רגע נחזור ונזכר בבקשה האחרונה של יעקב דווקא. לפני מותו הוא מכנס את בניו ומצווה עליהם לקבור אותו לצידה של לאה, וכך אומר יעקב.
ויצב אותם יעקב ויאמר אליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, במערה אשר בשדה המכפלה. שם קברו את אברהם ואת שרה אשתו. שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו. ושם קברתי את לאה. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף את רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. יעקב ביקש להיקבר לצידה של לאה. ואני רק רוצה להזכיר שאת רחל הוא קבר על אם הדרך, לצידי הדרך ליתר דיוק, במרחק של 23 קילומטר ממערת המכפלה.
אז ליאורה, לסיום, ראינו את המאבק הזה בין שתי אנשים, ראינו איך הוא מתבטא בשמות שהם נתנו לילדים שלהם, ראינו איך הוא מתבטא ביחס של הבעל לשתי אנשים האלה, דיברנו על המעמדות ביניהן בתוך הבית, אז מי בעצם המנצחת של הסיפור הזה? אנחנו אוהבים מנצחים. מי המנצחת של הסיפור הזה, הרומנטי הזה? מי זאת שבסופו של דבר יצא עם ידה אל העליונה?
הם המלוכה והם הכהונה הגדולה.
ליאורה ויותם חשים כבוד עמוק לפרשנות הדתית של סיפורי התנ"ך ולפרשנים המסבירים אותם מנקודת מבט מסורתית ואורתודוקסית. עושים תנ"ך הולכת בכיוון אחר. מטרתה היחידה לבחון את סיפורי התנ"ך על רקע זמן התרחשותם ועל רקע המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית ששררה בארץ ישראל בתקופת התנ"ך. המחויבות של ליאורה, שהיא דוקטור לתנ"ך, היא מחויבות מחקרית בלבד. תגובות ושאלות ניתן לשלוח למייל info@podil.net בקבוצת הפייסבוק של עושים תנ"ך או בפורום שבאתר הבית. ranlevi.com/osim/tanach ספרה של ליאורה, התנ"ך היה באמת, יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות, וזמין בעברית ברשת חנויות סטימצקי, באנגלית דרך אמזון, וניתן גם לרכוש אותו ישירות מליאורה בהנחה משמעותית. לרכישת הספר או להזמנת ליאורה להרצאה, צרו עם הקשר בפייסבוק. עושים תנ"ך הם דוקטור ליאורה רביד ויותם שטיימן. עורך הקול הוא ניר סייג. דני תימור הוא המנהל העסקי, ההפקה של עינב לנדאו, ורן לוי מפיק ראשי.